Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הכל טוב. מאת שאול אמסטרדמסקי, מתוך הטור עלות תועלת שפורסם במוסף כלכליסט בשלושה בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת מלכה מחפוד דראחי. עריכה טכנית שלומי גילר. נטישת ההייטק לא רק תפגע אנושות בצמיחה, אלא גם תסיר את חומת ההגנה מפני אינפלציה. נתניהו יודע את זה ושם קצוץ. מה שמדהים הוא שתיקת אנשי האוצר, שממשיכים להתנהל כאילו הם לא מריחים את העשן בחדר. 1. בינואר 2013, לפני 10 שנים בדיוק, אמן הקומיקס האמריקאי קייסי גרין פרסם את היצירה הכי אייקונית שלו. גם אתם מכירים אותה. כמה ריבועי קומיקס בחיכובו של כלב גדול עיניים שיושב ושותה כוס קפה או תה. מסביבו כל החדר בוער, ממש עולה בלהבות צהובות כתומות, התקרה מכוסה עשן, והכלב יושב לו בנחת ואומר, This is fine. אחר כך הוא שותה עוד שלוק מהקפה. גרין יצר את הקומיקס הזה כחלק מההתמודדות שלו עם דיכאון, אבל מאז הפריים המרכזי שלו עם האמירה ההיא, רץ ברשת לכל צורך שהוא, משמש גולשים בכל פעם שמשהו במציאות משתבש, אבל אנשים מתאמצים להכחיש זאת. השבוע נזכרתי בו לא רק בגלל חגיגות העשור יצירתו, אלא גם בגלל בנימין נתניהו ובגלל חוק ההסדרים. בסוף השבוע שעבר משרד האוצר הפיץ את טיוטת חוק ההסדרים. למעשה רק חלק ממנו, יהיו חלקים נוספים. ואתרי הכלכלה התמלאו בידיעות הרגילות. הנה רפורמה שתחייב אנשים שמזכירים וסוחרים דירות לדווח על כך למס הכנסה. הנה רפורמה שתחייב את הישראלים שנוסעים במכוניות חשמליות לשלם מס מיוחד. הנה הקמת קרן ארנונה שתעשה צדק חלוקתי בין יישובים חזקים לחלשים. הסתכלתי על כל זה ותהיתי. מה? על מה אתם מדברים? איך אנשי האוצר מתעסקים ברפורמות האלה כאילו הכל בסדר? הרחובות מלאים רבבות מפגינים. הייטקיסטים שובתים ומאיימים להוציא את הכסף מישראל. בכירי הכלכלנים, המשפטנים ומנהלי משרדי ממשלה חותמים על מכתבים שמסרטטים אסון מתקרב. והאוצר מקדם רפורמה לפירוק יבואנים גדולים. This is fine. נזכרתי בטיוטת חוק הסדרים קודמת בשיא הקורונה בין סגר כזה לאחר. הנהלת האוצר הציגה את החוק והתגעתה ברפורמות. אני זוכר את הממונה על התקציבים דאז שאול מרידור, מדבר בלהט על רפורמת התמרוקים שאמורה הייתה להילחם ביוקר המחיה של ובכן תמרוקים. וגם אז לא הצלחתי להבין על מה אתם מדברים. כל המדינה בוערת. העצמאים בוכים על המענקים שהם צריכים, עסקים נסגרים כל שני וחמישי בגלל המגפה. מה תמרוקים עכשיו? This is fine. 2. בימים אחרים חוק ההסדרים הוא אכן סיבה להתרגשות בעיתונות הכלכלית. מכל הברברת הממשלתית הוא באמת משפיע על חיינו. לא כל מה שכתוב בטיוטה יאושר בסוף, אבל מה שכן בהחלט יכול לשנות את המשק. באמצעות חוק ההסדרים, הממשלות העלו את גיל הפרישה, יותר מפעם אחת, פתחו ענפים שלמים לתחרות, מסלולר עד לפנסיות, וניסו לתקן כשלים שונים, משוק הבריאות הפרטי עד לשידורי הטלוויזיה. זה לא תמיד עבד ב-100%, אבל כשזה עבד, זה עבד. ב-15 השנים האחרונות כלכלת ישראל צמחה מאוד. המדינה פתוחה יותר, אנחנו סוחרים עם אזורים רבים יותר, נפח המסחר עלה, אנחנו מייצרים יותר, משקיעים יותר בפיתוח, השכר הממוצע שלנו גדל. רמת החיים בישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי התוצר לנפש, עלתה בערך ב-30%. כתוצאה מהתחזקות הכלכלה, גם המטבע שלנו התחזק מאוד. מתחילת 2009, השקל התחזק מול הדולר בכמעט 20%. באותה תקופה, היורו לשם השוואה נחלש ב-15%. התחזקות השקל הייתה חלק גדול מההסבר לעלייה ברמת החיים של הישראלים. כשהשקל חזק, קל ונוח וכיף לנסוע לחוץ לארץ. כשהשקל חזק, קל ונוח וכיף להזמין דברים מעלי אקספרס או מאמזון, או מאיפה שזה לא יהיה. זה נכון שהיצואנים בוכים על כל שקל חזק מדי, אבל מה לעשות? זה המחיר של כלכלה חזקה ומתחזקת. ואפילו היצואנים למדו לחיות עם זה, ולקנות מכשירים פיננסיים שמגנים עליהם הסכנות מבחינתם. למה אני מסתכל דווקא על תחילת 2009 כנקודת התייחסות? כי אז נתניהו חזר לראשות הממשלה, ואני יודע שמצב השקל הוא אחד הנושאים המשעממים ביותר, אבל הישארו איתי עוד רגע, כי זו בערך הפעם היחידה שבה באמת שווה לדבר עליו. 3. אחת הסיבות להתחזקות השקל היא צמיחת ההייטק. אלה לא רק ההשקעות הזרות בענף. ההייטק אומנם מקבל כ-85% עד 90% מההשקעות האלה שזורמות לישראל, אבל אלה מסתכמות רק בכ-20 מיליארד שקל. הסיפור הגדול יותר הוא הייצוא. ב-2009 ההייטק היה אחראי ל-30% מכלל הייצוא הישראלי. היום מדובר בכמחצית, אפילו קצת יותר, וזה כבר כ-70 מיליארד שקל. חברות ההייטק מוכרות את השירותים והמוצרים שלהן בעיקר בחוץ לארץ, פחות כאן, כלומר הן מוכרות בדולרים, ואז ממירות את הדולרים האלה לשקלים כדי לשלם משכורות. התוצאה היא חיזוק משמעותי של השקל. אני מתעכב על הנקודה הזו כי השבוע שחר כהן, פעם חבר ועדת טרכטנברג, וכיום מנהל קרן הגידור לוסיד קפיטל, נתן לי תובנה. אנחנו רגילים לחשוב על ההייטק כקטר של המשק, ובמידה רבה זה נכון. אבל ההייטק, אמר כהן, הוא לא רק הקטר, הוא גם המגן. הוא החומה הבצורה שלנו מהאינפלציה. הוא מגן על הכיס של כל אחד מאיתנו. למה? פרופסור קרנית פלוג היטיבה להסביר. בספטמבר האחרון, במאמר יוקר המחיה בישראל, מה מספרים המספרים, הנגידה לשעבר הראתה שבעשור החולף האינפלציה מצטברת כאן הסתכמה ב-10%, חצי מזה בשנה האחרונה, בעוד שבמדינות ה-OECD היא הייתה פי שלושה, 31%. אחת הסיבות המרכזיות לכך שבישראל החיים התייקרו פחות מבמקומות אחרים, לפי פלוג, היא התחזקות השקל. זה כל הסיפור. ההייטק מייצא בסכומי עתק ומחזק את השקל. היצרנים והיבואנים קונים בדולרים ומוכרים בשקלים. ומבחינתנו, זה אומר שהמחירים לא דוהרים, כפי שהיו עלולים לדהור, בלי שקל חזק, כלומר בלי ההייטק. תומכי נתניהו עסוקים כרגע בלסנוא את ההייטקיסטים, לדבוק באין בעיה שילכו. בפועל, נתניהו צריך להודות על כל דולר שהם הכניסו לישראל, והדבר האחרון בעולם שהוא, או אנחנו, צריכים עכשיו זה שהשקל ישנה כיוון. 4. לכן, אפילו אם הוא לא מעוניין בכך, נתניהו צריך את מחנה ההייטק בצד שלו. לא רק את היזמיות שיגייסו השקעות וימכרו מוצרים ויכניסו דולרים, אלא גם העובדות בכל התפקידים. כי הייטקיסטים שמחים הם הייטקיסטים שמשלמים מיסים. הייטקיסטים כועסים, לעומת זאת, מתחילים לחשוב מה הם עושים עם הכסף שלהם, באיזו מדינה הם שמים אותו, ואם יש להם דרך ליצור מרד מס. זה מה שקורה כשהאנשים האלה מפסיקים להגיד, "This is fine." ונתניהו גם יודע שזה לא משנה אם הוא צודק וכולם טועים. או להפך, מה שחשוב זה למי השווקים יאמינו. והשבוע השווקים כבר התחילו לחחקח בגרון ברמיזה לא מעודנת. אם השווקים יאמינו שהתוכנית המשפטית תפגע בכלכלת ישראל, הם יגיבו לא לרגע, אלא לאורך הזמן. וזה לא סיפור של מניה כזו או אחרת. זה אומר שחברות אכן יחשבו פעמיים אם להשקיע כאן או לא, אבל זה בעיקר אומר שהשקל יחלש והדולר יתחזק באופן משמעותי. נאבד את חומת המגן שלנו והכל יתייקר. נתניהו מבין בשווקים. הוא יודע את כל זה. אבל כרגע, מול ההבנה הזאת וכל האזהרות, הוא ממשיך להתבצר מול המתנגדים, לגמד את כולם, להתעלם מהאזהרות, להאשים את המזהירים שהם אלה שהורסים את הכלכלה, להבטיח הבטחות שקשה לראות איך יתקיימו. כך או כך, הבייס איתו. אם הוא ממש ימצא את עצמו עם מגב לקיר, תמיד אפשר להקים ועדה. פעם זו הייתה ועדת טרכטנברג, מחר אולי זו תהיה ועדת הרצוג. לכו תדעו. מה כל זה אומר? שכרגע נתניהו הוא זה שאומר, This is fine. 5. בפריים האחרון של הקומיקס ההוא של קייסי גרין, אגב, אחרי שהכלב מבטיח לעצמו שוב שהכל יהיה בסדר, הוא נמס לחלוטין. אנחנו לא חייבים להגיע לשם. ככל שהריבית בארצות הברית תמשיך לעלות, כך השקל ממילא יחלש. וככל שהחשש של משקיעים זרים יגבר, כך יגדל גם הלחץ על המטבע המקומי. התוצאה תהיה אינפלציה גוברת כאן. ואם האינפלציה תגבר, או פשוט לא תיסוג, בנק ישראל יצטרך להמשיך להעלות את הריבית, מה שעלול להאט מאוד את הפעילות הכלכלית כאן, עד לכדי מיתון. אני מקווה שלא נגיע לזה, ואנחנו לא חייבים להגיע לזה, אבל גם הכלב ההוא לא היה חייב להמשיך לשתות קפה. אבל במשרד האוצר ממשיכים לעבוד כרגיל. זה מוזר. האם הם מחכים שם להפוך להיות בכירים לשעבר כדי לצאת מהמערכת ואז לחתום על מכתב אזהרה לנתניהו, כמו זה שראינו השבוע? אין לאנשי האוצר מילה לומר על התוכניות שראש הממשלה מתכנן? הרי אם השינויים במערכת המשפט הם כל הרפורמות לחיזוק הכלכלה הישראלית, כפי שנתניהו טוען, איך יכול להיות שהאוצר לא חלק מהמשחק הזה? שהם לא חלק מתוכנית כלכלית שהאוצר מוביל? ומנגד, אם התוכנית אכן תפגע בכלכלה, איך יכול להיות שאנשי האוצר לא מתנגדים לה? בכל מקרה, השתיקה שלהם מטרידה. יש גבול, עד כמה אפשר להגיד, This is fine. בשלב מסוים, צריך ללכת לחפש מטף. הכל טוב. מאת שאול אמסטרדמסקי, מתוך הטור עלות תועלת שפורסם במוסף כלכליסט, בשלושה בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת מלכה מחפוד דראחי. עריכה טכנית שלומי גילר. Adiós.